אנחנו נמצאים עכשיו באיגרת השנייה של פטרוס, האיגרת השנייה, עמוד 439, פרק א'. אני אזכיר לכם, פעם שעברה דיברנו סוף פסוק 5 על הצדקה והדעת, כפי ששמנו לב. בקטע הזה מדובר על כמה מעלות רוחניות מאוד מאוד חשובות ויקרות. אני מזכיר לכם מה שלמדנו בפסוק 5 בהתחלה, עלינו להשתדל. אני אומר לכולנו, בוא ניקח את הדברים במלוא רצינות, באמת להשתדל, להתאמץ, שמה שכתוב כאן ילך ויגדל בחיים שלנו. אנחנו נהיה יותר מאושרים ונביא כבוד רב יותר לאדון. דיברנו על הצדקה, כפי שלמדנו גם בגרת אל הרומים, הלוואי שכולנו נהיה משועבדים לצדקה, באמת לחיות חיים נכונים רצויים לפני אלוהים כל הזמן. על הדעת, כמה חשוב שנדע את דבר אלוהים. אני שוב קורא לכולנו לקחת את נושא הלימוד מאוד ברצינות. אנחנו יודעים, ישוע מזהיר אותנו שגם באחרית הימים יבוא הרבה מורי שקר. אנחנו צריכים להיות מסוגלים לבחון את הדברים שאנשים אומרים. ויש המון המון טעויות שיכולות רק להטעות מאמינים. בואו לא נהיה פתאים, נהיה חכמים, נהיה רציניים, נלמד ונדע כדי שלא נעשה טעויות. איזה אחריות יש לכל אחד מאיתנו. עכשיו אנחנו עוברים למעלה הנוספת. שים לב בפסוק 6. בדעת את הפרישות. הערב נדבר על הפרישות. כפי שאתם יודעים, הפרישות גם נחשבת לפרי רוחני, מוזכר בגלטים פרק 5, הפרי האחרון, התשיעי, הפרישות. במובן הפשטני, מה זאת אומרת המעלה הזאת? מה זה פרישות? מה זה לפרוש? הפרושים, זוכרים אותם, הצדוקים, הפרושים. מה המיוחד אצל הפרושים? אתם יודעים, הם לא סתם נקראים פרושים. ממה הם פרשו, אתם יודעים? ממה הם התרחקו? הם התרחקו מכל אותם אנשים שלא שומרים את המצוות של אלוהים. הרגישו את עצמם מכובדים, קדושים, נעלים. אתם זוכרים את המקרה של הפרוש והמוחס, שהפרוש בכלל לא רצה להתקרב אל המוחס העלוב הזה כביכול. מה לא ולמוחס? הם הרגישו את עצמם באמת אנשים מאוד רוחניים. הם התרחקו מיתר האנשים שעבורם היו בדרגה נמוכה יותר. אז הייתי אומר שבמובן הפשטני, ואנחנו כבר נעמיק בזה, פרישות הכוונה להיבדל, להתרחק. בוא נאמר, ממה להתרחק? הייתי אומר בהכללה מכל דבר שלילי. אני חושב שזה ברור לגמרי. כל אדם שמחשיב את עצמו מאמין או מאמינה בישוע, הוא לא יעשן. לא פעם שואלים אותי, עישון זה חטא? ברור זה חטא. שמה אתה מעשן? מה, אתה מביא כבוד לאלוהים? אתה הורס את הבריאות שלך? מה זה השטויות האלה? מה זה מאמין שיעשן? האם עישון תורם לך משהו? מביא כבוד לאלוהים? שמה אתה מעשן? צריך להפסיק גם אנשים שישנו, ברור שהם מפסיקים לעשן. זה מובן לגמרי. פרישות, כפי שנראה בהמשך, זה מעלה מאוד חשובה. זה דבר לא נכון, אתה מפסיק איתו. יש אנשים הגיעו לדברים הרבה יותר חמורים, כמו שטיינות. אתם יודעים, לצערי הרב, גם בארץ שלנו בשנים האחרונות, יותר ויותר צעירים לצערי, נוטים לשתות הרבה, להשתכר, לאבד שליטה על החיים שלהם, דברים מאוד חמורים. תודה לאל, מאמינים, מאמינות בישוע, נמנעים מכל הכיוון הזה. אין מה לחפש פאבים וכל הדברים האלה, זה לא מתאים לנו, אנחנו מתרחקים מהדברים האלה. שלא לדבר על סמים, הימורים וכל מיני דברים אחרים, מקומות שאין מה ללכת אליהם בכלל, מקומות של חד וטומאה, מה שלא לחפש שם. אז זה באמת לפרוש מכל הדברים האלה. הייתי אומר, על דרך ההפוכה, דרך הפוכה, להיות קדושים, להקדיש את עצמנו, להבינו שבשמיים ולישוע, נבדלים, לא שווים לעולם הזה. אני חושב זה ברור לגמרי. עכשיו, למעשה, אם תבדקו, בטח אתם יודעים, בנוסחים שונים, גם בעברית, גם באנגלית, מתייחסים למילה הזאת פרישות גם במונחים נוספים, אתם בטח מכירים, בטח שמעתם. מה לדוגמה? ריסון עצמי או שליטה עצמית, נכון? אני אכם עוד כמה מצאתי, כיבוש היצר, לכבוש את היצר כמובן, מה רשמתי לי כאן עוד, איפוק, להיות מאופקים. אני חושב שהרעיון די ברור. בוא נשאל ככה, מה ההפך לשליטה עצמית? איזה מילים? תמצאו לי משהו. פריצות. פריצות שאדם עושה מה שבא לו. אדם פרוץ ברוחו, מה עוד? שמתי לי כאן עוד דברים. איך? נהנתנות, כן, ללא הגבלה, מתירנות, הכל מותר, נעשה מה שכיף חיים, הייתי קורא לזה פריקת עול, אלה דברים הפוכים. אני כבר חייב לומר שהמעלה הזאת, או מי שרוצה, הפרי הזה של הפרישות, ואני עכשיו רוצה להתמקד בצד של השליטה העצמית, זאת מעלה ברמה מאוד מאוד גבוהה. כפי שאתם תראו, היא נוגעת בכל תחומי החיים שלנו. אני לא מתכוון בחצי שעה הקרובה לעבור על כל התחומים, זה ייקח הרבה יותר זמן. אני אקח רק כמה דוגמאות. כמה התכונה הזאת היא כל כך חשובה בחיים שלנו כולנו. ואני חוזר ומדגיש, כמו כל פרי רוחני, זה לא אדם שיש לו פרישות או שליטה עצמית או שאין לו. זה לא שחור לבן, יש כאן תהליך של גדילה. וכולנו אמורים לגדול בפרי הנפלא הזה. ואני יכול להבטיח לכולנו שככל שנגדל במעלה הזאת, בעולם הזה, אנחנו נהיה הרבה הרבה יותר מאושרים, יהיו לנו חיים הרבה יותר טובים ומבורכים, כפי שנראה בהמשך. הייתי אומר ככה, הנפש שבקרבנו, כפי שאנחנו לומדים, התקלקלה בגלל החטא. היא מקולקלת. אחת הבעיות של הנפש שלנו, וכדאי להבין את זה, היא לא מרוסנת. היא לא מרוסנת. היא לא יודעת סובעה. היא לא יודעת גבולות. אין לה. היא רוצה עוד ועוד ועוד, וזה לא נפסק. והתפקיד שלנו, הלא פשוט, לרסן את הנפש שבקרבנו. לכוון אותה, למנוע ממנה לעשות דברים שליליים. ובמקום שנעשה דברים שליליים, לעשות את הדברים הטובים והחיוביים הרצויים בעיני אבינו שבשמיים. זאת המשימה. ריסון מלא. זה משפיע על כל תחומי החיים שלנו, כפי שאני אפרט בהמשך. הייתי אומר ככה, אחת המלחמות הכי קשות של כולנו, מה שנקרא תאוות הבשר, מי שרוצה תאוות הנפש, להבנתי, מקביל אחד לשני. תאוות הבשר עלולות להרוס כל בן אדם. פשוט אדם שחי בתאוות נפשו בשרו הוא אדם אבוד, פשוט אבוד. ולצערי הרב, אנשים שאין להם שליטה עצמית עושים דברים איומים ונוראים. שלא נתפלא שבעולם הזה אנשים מגיעים למצבים כל כך קשים ועלובים בגלל חוסר שליטה עצמית. כשמדובר על תאוות הבשר, אנחנו לא פעם מדגישים, לא במקרה, שתי תאוות חזקות במיוחד, תאוות האכילה ותאוות המין. אני רוצה לדבר עליהם כמה מילים. עכשיו, שלא תהיה נבנות. אנחנו, כל מי שנמצא כאן, יש לנו חולשות שונות, יש לנו התמודדויות ברמות שונות. יש תחומים מסוימים שיותר קשים למאמינים, מאמינות מסוימים, ותחומים אחרים יותר קלים להם ולהפך. אבל ברור לגמרי שכל אחד מאיתנו, בלי יוצא מהכלל, חייב להתמודד עם הדברים האלה, מי יותר, מי פחות. זה משותף לכולנו. הייתי רוצה להתחיל תאוות האכילה, היא תאווה מאוד לא פשוטה. אנחנו חייבים לאכול. אני לא חייב לעשן. בחיים שלי לא שמתי סיגר בפה, אני לא יודע מה זה, לא מצטער כמובן. אבל לאכול אנחנו חייבים, כמו שלדבר אנחנו חייבים. עכשיו, עם האכילה אנחנו חיים בתקופה מאוד בעייתית. למה? במיוחד בתקופה שלנו, אני חושב. היום, אני אומר לחברה מערבית, גם מה שקורה בארץ, החיים כל כך נוחים, כל כך קלים, רוב הזמן לוחצים על כפתורים או עם המחשב, מקלדת, אנשים כמעט לא עושים פעילות גופנית. תרשימו, אנשים רבים במשך שנים, מה הם עושים? רוב הזמן יושבים במשרד, מקום אחר, ולא עושים כמעט כלום, שום פעילות גופנית. א', נבין, זה לא דבר נורמלי. נבין שבתקופות הקדומות יותר, אנשים עבדו בשדות, בקרמים, עבודה פיזית, וזה הדבר טבעי ונורמלי. וברור לי שאדם עובד משך 8-9 שעות, הוא מוציא גם אנרגיה, זה ברור. אבל היום מוציא מעט מאוד אנרגיה. חיים מאוד קלים ונוחים. מצד שני, מה הבעיה? יש היום אוכל בשפע שלא היה כמותו. אתה בא לסופרמרקט, לכל מיני מקומות כאלה, אתה לא יודע מה להתחיל בכלל. כל הזמן דברים חדשים מפתים. תאוות אכילה מתפתה לעוד ועוד ועוד. וכאן יש בעיה, בעיה קשה. המציאות הזאת היא באמת קשה. ואנחנו יודעים שאכילת יתר היא דבר גרוע מאוד. אם תבדקו גם בארץ, לא רק בארץ, בעולם המערבי, יש בעיה מאוד חמורה של אכילת יתר. זה ברור, זה קורה. אכילת יתר מובילה להשמנה. השמנה, מי שלא יודע, זאת מחלה. וככל שאדם צובר יותר, הוא יותר נפגע. מבחינה בריאותית, אני לא אתחיל להיכנס לפרטים, זה משפיע על הרבה מערכות בגוף האדם שנפגעות כתוצאה מעודף מיותר. אני לא מדבר על קילו או שניים, אני מדבר על 10, 20 ו-30 ויותר, אנשים מגיעים לדברים מטורפים. מה שיותר חמור, אכילת יתר לא נשלטת, זה חטא למוות. אני לא סתם מדגיש את זה. זה מה שנקרא זוללות. אני אומר לכולנו ואני מזהיר את כולנו. אני מציע, בוא ניקח את הנושא הזה בכל הרצינות. לא להקל ראש. אלוהים לא מסכים שאנחנו נאבד שליטה על תוות האכילה. הוא לא מסכים. הוא דורש מאיתנו לשלוט על מה שאנחנו אוכלים. ולכן כמה חשוב שנשים לב לנושא הזה ונתמודד איתו נכון. אני מסכים, זה לא פשוט. זה מאבק שנמשך כל ימי חיינו. אני מסכים. אבל כפי שלמדנו מקודם, חובתנו להשתדל. לא נגיד, טוב, אלוהים יעשה, הוא לא יעשה. נעשה את חלקנו, ואלוהים נותן לנו את היכולת להתמודד. אז עם הכלים שהוא נותן לנו, עם הגבורה ברוח הקודש, בואו נעשה את זה. זה אפשרי. בפירוש אפשרי. אני יודע שלא פעם אנשים שניסו גם להתמודד עם התופעה הזאת של אכילת יתר והתייאשו מהחיים אחרי הרבה שנים, אז מה שהם עושים, היום מתאים, יש המון פטנטים באמצעים שונים, הם עושים ניתוח לקיצור קיבה, ואז הקיבה יורדת ב-70-80%, והם יורדים במשקל. אין מה לעשות, קיבה הרבה יותר קטנה, נכנס שם מעט מאוד אוכל, זה ברור. לפי הבנתי, אנחנו בתור מאמינים, מאמינות בישוע, זה לא הפתרון נכון שלנו. אנחנו לא צריכים להגיע לדברים האלה. האדון יכול לעזור לנו להתמודד, זה אפשרי. אני מדגיש, בחריקת שיניים, במאמץ, בשליטה עצמית. לא רק על הכי ספה מה שרוצים, מתי שרוצים, זה לא חוכמה. ואז מאבדים שליטה. חייבים לשלוט על תאוות האכילה, חובה של כולנו. זה אחד ההיבטים של פרי הפרישות שלנו, של השליטה העצמית. אם אני מדבר על הפרי הזה, אני מדבר לא רק על אכילה, גם על שתייה. מקודם הזכרתי בקיצור, אף אחד מאיתנו, אני בטוח, לא שותה הרבה אלכוהול. אם אדם מדי פעם שותה טיפת יין, זה לא רציני. כתוב יין ישמח לבב אנוש, זה באמת לא בעיה. אבל אלה שנוטים לשתות, אדם שהיה רגיל לשתות הרבה, ברור לי שהוא בא לאמונה, הוא מפסיק עם הרגלים האלה, זה לא מתאים. אני אזכיר לכם ששיחות זה גם חטא למוות. זה כתוב מפרשות. לא יעלה על הדעת שמאמין יגיע למצב של שיחות שהוא מאבד שליטה על החיים שלו. זה לא אדם חשבון בכלל. הוא כפרי בשל ביד השטן להפיל אותו בדברים איומים כי הוא מאבד שליטה על החיים שלו. לכן יש אנשים גם בנושא של שתייה, גם היום זה לא נגמר השפע תראו, אני אומר לכולנו, נבין מה קורה כאן. ונהיה כל הזמן מודעים. הנטייה הטבעית שלנו היא נרדת. איך אומרים? זה ברירת המחדל. עוד ועוד הנאות וכיפים ו... זה הנפש שבקרבנו. ואנחנו צריכים כל הזמן לוודא שהבלמים שלנו מספיק חזקים, שהם לא נשחקים, לעמוד על המשמר. אז אלה תריקחו מיצים, משקעות. יש אנשים לא שותים מים, שמעתם. למה לא? מים זה מה שאלוהים ברא בנו, אתם שרוב הגוף האדם בנוי ממים. למה לא שותים מים? רגילים למשקעות. זה לא נכון. זאת התמכרות, זה חוסר שליטה. שאנשים שמגיעים מצב, לא תאמינו לי, הם לא יכולים לשתות מים, פשוט מקיים. התרגלו למשקעות. מה זה הדברים האלה? איפה השליטה העצמית? זה לא נכון. כל צורת החיים הזאת, אני אומר לכולנו, אני מזכיר למה שפולוס כותב, באמת נזכור את זה עמוק בקרבנו, מלכות אלוהים איננה אכילה ושתייה. אני חוזר, מלכות אלוהים איננה אכילה ושתייה. מלכות העולם הזה היא אכילה ושתייה. אני לא מכיר מאורע אחד שאין בו דגש על אכילה ושתייה. בוא לא נהיה אותה דבר. גם שעושים אירועים, לא משנה מה. הכל פשוט וצנוע. לא להגזים, לא להפריז, לא להשתולל. לא. תמיד להיות מאופקים במידה הנכונה. לא יותר, לא להפריז. שום דבר. זה כמה מילים לגבי הנושא הזה. דבר נוסף גם שכדאי להגיד, הבעיה בחטא הזה של אכילת יתר, שהוא גלוי. תחשבו, בחורה אישה לא נשואה, שהיא בהיריון. איך פתאום נכנסה להיריון? יש כאן בעיה, היא לא נשואה, אין לה בעל. ברור שיש כאן בעיה רצינית. אז מאלה, בהתחלה אולי היא יכולה לנסות להסתיר את זה, בחודש, חודשיים, שלושה ראשונים. אבל אחרי שהרעיון גדל אי אפשר להסתיר את זה. רואים את זה. זה גלוי. אותו דבר. אני אומר לכולנו שאדם מגזים באכילת יתר, רואים את זה עליו. הוא לא יכול להסתיר את זה. מאוד לא נעים. זה פשוט גלוי לעיני כל. אני שמתי לב, אני לא פעם נמצא במפגשים של רואי קהילות בארץ. אני שמתי לב, זאת עובדה, תודה לאל. רוב רואי הקהילות, המנהיגים הרוחנים, אין להם עודף משקל. רואים עליהם, הם נראים טוב. רואים את זה מיד. איך ייתכן שאדם, כן, ממש כולו שמן כזה, יכול להיות מנהיג רוחני, לעמוד לפני אנשים, לקרוא להם, לדבר על פרי הפרישות, על השליטה עצמי, כשהוא עצמו לא שולט בעצמו. איך זה יכול להיות? איך אומר פולס? אני, שאני קורא לאחרים, שלא יהיה נאלח בעצמי, אני מדכא את גופי, אני משעבד אותו, הוא הבין את זה. אין כזה דבר. לכן אני אומר, הנושא הזה הוא מאוד עקרוני ורציני. לפני שאנחנו קוראים לאחרים, מבשרים להם, בואו נטפל בעצמנו, להיות עדות טובה. לספר את דבר נורא קטן ואמיתי. האדם הזה הוא חרדי. הוא בא לאמונה בישוע, פשוט מדהים. כל המשפחה שלו חרדי, כל השכונה שלו, כולם חרדים שחורים, ממש חרדים. הוא בא לאמונה בישוע. ובלי שאף אחד אמר לו, היה לו עודף משקל. הוא הבין לבד שהוא חייב להוריד את המשקל העודף. הוא הבין את זה לבד. איך הוא הבין את זה? אף אחד לא אמר לו. אני חושב שהדבר ברור. זה נכון לגבי כל אדם אמיתי, זה פשוט לא נכון. ואני אומר לכולנו, זה לא פשוט, אני יודע, אני גם מתמודד את זה ביום-יום, זה מאבק שלא נפסק, לחוק שיניים, להשתדל בעזרת האדון ורוח הקודש, זה אפשרי. זה אפשרי. החטא השני, לא פחות חמור, זה תאוות המין. אנחנו לא מתביישים לדבר על הנושא הזה, עדיף לדבר על זה במסגרת הקהילה, הדברים מאוד פשוטים וברורים. אלוהים ברא את יצר המין, כל אדם נורמלי, בריא, יש לו יצר מין, יצר מאוד חזק. לצערי הרב, רבים מאוד האנשים שלא שולטים על יצר המין שלהם, מתמכרים לכל תאוות המין, זאת עובדה. ומה שלא פחות חמור, שמיוחד אצל צעירים וצעירות, גם במציאות בארץ, לא רואים זה בעיה. לא רואים בעיה. הבעיה היחידה, בוא נאמר שזה נערה או בחורה לא תיכנס להיריון. זה מה שמטריד את כולם. אבל הרבה מעודדים צעירים וצעירות לקיים יחסי מין בגיל צעיר, ליהנות ממין כמה שיותר. זה מה שקורה בחברה. תראו קצת סטטיסטיקות גם בארץ שלנו, מאוד מאוד לא נעים, גילי 12, 13, 14, לא יתואר. תאוות המין. אחד האתגרים הקשים ביותר שלנו זה לשלוט על יצר המין שלנו. לא פשוט. אני מסכים, לא פשוט. חובה. לנו ברור לגמרי כמאמינים בישוע שהנושא של המין הוא טהור, קדוש ונפלא. איך למדנו בגטה לעברית? העברים, האישות תיקר בכל. האישות מאוד יקרה, כל החלק האינטימי בין בין בעל ואישה. כמובן, איזה שאלה, זה דבר נפלא וגדול. רק בין בעל ואישה. אבל כל אדם שהוא לא נשוי, רווקים, רווקות ואחרים, חייבים להתנזר מאמין. חייבים. נבין את זה. ואדם שחי בתאוות המין הלא לגיטימית שלא במסגרת הנישואין, הוא חי בחטא. זה מה שנקרא זנות. ואני מזכיר לכל אדם שזנות זה חטא למוות. ולכן היא אומרת, זה אחד המבחנים שלנו, ואני חושב שאחת העדויות הכי חזקות שלנו, שאצלנו מאמינים, מאמינות בישוע, נערות, נערים, בחורים, בחורות, הם שומרים על עצמם, הם נקיים, תוהר מיני. הם באים לחיי נישואים נקיים לפני אלוהים ואחד כלפי השני. אני רוצה לומר לכם, אין דבר יותר טוב ונפלא מזה. עדות אדירה שאנחנו באמת חיים באמת. הרבה אנשים לא מאמינים לנו. איך אתה מצליח? איך אתם מצליחים? אתה יודע, אנחנו מאמינים בישוע, הוא נותן לנו את היכולת הזאת. לכן היא אומר, השליטה ביצר המין זה חלק מהמעלה, הנעלה של פרי הפרישות או השליטה העצמית. דורש באמת מאמץ וזה אפשרי, כי אנחנו מאמינים. אני בחרתי עוד כמה דברים. הייתי אומר כללית, אנחנו לא פקירים שאמורים לשכב על מסמרים או ללכת על גחלי אש, זה לא הכוונה. באמת, אלוהים מרשה לנו, גם מסגרת הנישואים אנחנו נהנים ממין כמובן, לגיטימי וטוב ויפה. וגם מה מותר לנו לאכול ולשתות זה לא פסול. אבל איך זה מתקשר לשליטה עצמית? אומר פולוס, דאגו לבשכם, דאגו, לא להזניח את הגוף, זה לא נכון. אך לא להגביר התאוות. זאת הנקודה. לדעת את המידה, את הגבול, לשים גבולות, לא לעבור אותם, זאת הבעיה. כשמתמכרים ונותנים יותר מדי ולא עוצרים במקום הנכון, אז אנחנו לא פועלים נכון. והלוואי שכולנו יהיה לנו גבולות מאוד ברורים, מה מותר, מה אסור, ולשמר בגבולות האלה כל הזמן. נושא, תראו, אני אמרתי, אני לא אדבר על כל התחומים, זה ייקח הרבה זמן, אבל עוד תחום מאוד רציני, אני מדבר על חטאים מאוד חמורים שקשורים לחטאי מוות, נבין את זה. הם דברים באמת רציניים. אנחנו לא אנשים שהולכים לנעוף ולגנוב ולשדוד, זה לא הקטע שלנו בכלל. אבל הדברים שאני מדבר עליהם עכשיו, אנחנו כן מתמודדים איתם, ואנחנו צריכים להיזהר לא להיכשל בהם. התחום הבא גם מאוד לא פשוט, שוב קשור לפה שלנו, לא על אכילה אני מדבר, אני מדבר עכשיו על דיבור, מה שיוצא מהפה. אני רוצה להזכיר לכולנו, להבנתי גם, זה אחד התחומים הכי קשים בחיים. יעקב אומר, אתם זוכרים, כולנו מרבים להיכשל בדיבור. איזה אמת. כולנו ומרבים, לא ממעטים. בעיה. אתם שואלים אותי, אחד הדברים שאני גם מתמודד איתם כמובן, מקווה שכולנו, להשתדל לא להיכשל בדיבור. זה משמעת עצמית, אני מסכים. זאת שליטה עצמית, מאוד קשה. אתה רוצה להגיד? לא. איך אומר פולוס? על מה, לדבר? לא סתם שטויות. אני אומר לכם, תעשו פעם באמת ניסיון פשוט, קצת לא נעים. שימו בצד איזה טייפ, אנשים נפגשים ביחד, תקליט אותם שעה. תעשו את זה פעם, תראו, שעה, סתם שיחה כזאת. אחרי זה תפתחו, תקשיבו. מתוך כל מה שנאמר בשעה הזאת, מה היה צריך להיאמר ומה היה שטויות? ודיבורים מיותרים חסרי כל. פשוט תבדקו את זה. תגלו דברים מעניים, אני מבטיח לכם. ישו אומר לנו, כל מילה בטלה ניתן לדין וחשבון. ביעקב פרק א' כתוב, מי שלא שם רסן ללשונו, לא מרסן את הלשון, כל עבודתו הרוחנית לא שווה כלום. זאת אמת מדהימה. אני קורא לכולנו לקחת את הנושא הזה במלוא הרצינות, לשים לב על מה אנחנו מדברים, לשלוט על הדברים האלה. כמובן שאני בכלל לא מדבר על דברים יותר חמורים, כמו גסויות או כללות, חס וחלילה, רכילות, בשום פנים ואופן לא. הפה שלנו, הדברים שיוצאים, אמורים להיות נקיים, הטוב, המועיל והבונה. ואני חוזר, כדי לשלוט על הפה הזה, דרושה רמה גבוהה של שליטה עצמית, פרי הפרישות הנפלא הזה. כמו שאמרתי בהתחלה, הפרי הזה קשור לכל תחומי החיים שלנו, הוא משפיע על כל הדברים. כמה חשוב שנגדל בפרי הזה. זה במשלי, שנכתב על ידי שלמה המלך, החכם מכל האדם, חוץ מישוע כמובן, הוא אמר שם דברים מאוד מאוד נכונים, מאוד מעניינים, בהדרכת אלוהים כמובן. הוא מתאר, זה נקרא כמה דברים, הוא מתאר בן אדם שלא שולט ברוחו. לא שולט. למה הוא דומה? זוכרים אולי? בואו תפתחו רגע אחד, אני אראה לכם ממש מעניין. זה מופיע ב... או, אתה בכיוון, נכון מאוד. כן, זה נמצא במשלי, פרק 25, כף ה', משלי, כף ה', שימו לב, פסוק 28. אולי לפני זה נקרא גם 27, גם 27, 27, 28, בסדר, זה קשור. אני חוזר, משלי, פרק 25, זה כף ה', בתנ"ך זה עמוד 1091, פסוקים נקרא לזה 27 ו-8. אני לא אתייחס לכל מה שכתוב רק לחלק מהדברים. אכול דבש הרבות לא טוב. הרבה אנשים מאוד אוהבים לאכול דבש, זה מתוק מאוד. מקום אחר גם אומר שלמה, מצאת דבש, אכול דייך, פן תסבע והקאותו. אל תגזים, שאנשים אוכלים יותר מדי דברים שהם אוהבים, בסוף בא להם להקיא, לדעת, לעצור, זהו עד כאן, שוב שליטה עצמית, בדברים שאוהבים, אם זה שוקולד או ממתקים, או לא משנה מה, הכל בשליטה ובקרה, זה הדבר הנכון. עכשיו לגבי הפסוק הבא, עיר פרוצה, אין חומה, איש אשר אין מעצור לרוחו. מה זה אין מעצור לרוחו? אדם שלא שולט בעצמו. למה הוא דומה? עיר שלא מוקפת בחומה. תראי, גם בתקופה הישנה היה נהוג. כל עיר חייבים להגן עליה. איך להגן? על ידי חומה, גם ירושלים, מי שמכיר, עתיקה, שם חומה אדירה. בכל מקום נהגו, כל מקום שגרו אנשים, להגן על עצמם מחומה מסביב, שלא יפגעו בהם. אדם שאין לו שליטה דומה לעיר שאין לה חומה. מה התוצאה? האויב נכנס בקלות, אין מי שיעצור אותו. ומי שחי בתור העיר הזאת, ברור מה יקרה לו. הוא יובס לגמרי. איך הוא יחזיק מעמד? השליטה העצמית זה החומה שמגנה עלינו. חומה מאוד חזקה, מאוד יעילה, כדי שלא נאבד שליטה, ולא נעשה דברים שאחר כך נצטער עליהם. אני אספר לכם דוגמה קטנה. אני גר פה ברמת גן. לפני שנה בערך עשינו אספת דיירים. השכנים לידינו. ואני מכיר אותם בתור אנשים שקטים, רגועים כאלה. שלום, שלום, מה נשמע? וזהו. קשרים מינימליים. באספת דיירים שהייתה, אתם יודעים, לא פעם עולים כאלה נושאים רגשים, אנשים מתחילים להתלהב. האישה, השכנה שלי, התפרצה. האמת היא שאני חשבתי שאני לא רואה ולא שומע טוב. פשוט לא הכרתי אותה. אדם אחר לגמרי, איבדה שליטה לגמרי, והתחילה לצעוק כמו משוגעת. איך זה יכול להיות? שנים בקושי ראית, הכל נראה בסדר, מחייכת, מה נשמע, שלום, בוקר טוב. פתאום אובדן שליטה. אתם פשוט מפחיד. אגב, אני מורחם על בעלה. מה זה הדבר הזה? איך היא פרצה שם בצעקות, לא עשתה חשבון לאף אחד. מה הלקח שלי, אתם יודעים? אני למדתי, אני פשוט תופס מן המרחק, לא רוצה להתקרב אליה. מבחינתי, האדם מאוד מאוד מסוכן. מאוד מסוכן. יודעים מה, איך ביהדות כתוב, אדם ניכר בכיסו, בכוסו ובכעסו. כשאדם כועס, מתרגז, השאלה אם הוא מצליח לשלוט על עצמו או שהוא מאבד שליטה, שאלה טובה. אם הכל רגוע, זה לא חוכמה. ואני חייב להגיד שאנחנו נבין לא פעם החוסר שליטה הזאת עלול להביא אנשים למצבים מאוד בעייתיים. אתם יודעים שאדם מתפרץ התפרצות זעם בלתי נשלטת. אתם מה הוא מזכיר לי? אדם שנוהג ואיבד שליטה על הרכב. איבד שליטה. ברור לכם מה עלול לקרות, תאונה קטלנית עבורו ואלה שהוא יפגע בהם. אותו דבר, אדם שמאבד שליטה, מתפרץ, אוי ואבוי, הוא יכול לגרום לנזקים אדירים, ועל התפרצות אחת הוא עלול לצער אחר כך כל ימי חייו, כי הוא לא שלט בדברים שהוא אמר ושהוא עשה. כמו עיר שפרוצה והכל יוצא החוצה וחופשי ואין לה הגנה משום דבר. אז תשימו לב כמה תוצאות חמורות של חוסר שליטה. אנשים מגיעים למצבים מאוד מאוד קשים ובעייתיים. בוא נאמר ככה, בוא ניקח את הצד השני. למה מתאר ספר משלי, כן, את שלמה המלך, אדם ששולט בעצמו? יש תיאורים מאוד יפים. זוכרים אולי? באמת תיאור יוצא מהכלל, תפתחו רגע, נחזור רגע למשלי. פעם נפטר במשלי פרק ט' זין, זה 16, כן, משלי פרק ט' זין, עמוד 1080, פסוק 32, על החלק השני של פסוק 32. עוד פעם, משלי פרק 16, ט' זין, פסוק 30, החלק השני שלו. שימו לב, אני אתחיל לקרוא מההתחלה. טוב ערך אפיים מגיבור, אנחנו נדבר על סבלנות בפעם הבאה, אבל שימו לב להמשך, הוא מושל ברוחו מלוכד עיר. זה פסוק מדהים בעיניי, מדהים. למה? איזה דוגמה הוא נותן? אתם יודעים מה זה לכבוש עיר? אתם שמעתם מלחמת ששת הימים, אני לא הייתי בצבא אז, אבל הייתי בן 17. אני, עד כמה שאני יודע, לכבוש את ירושלים, את העיר העתיקה, מה שנקרא, היו שם המון המון קורבנות. מלחמה מאוד קשה, כולל גבעת תחמושת, שמעתם. אני קצת מתמצא בדברים האלה. אני אומר לכם שהכיבוש הקשה ביותר במלחמה הוא לכבוש עיר. אין יותר קשה. אני אומר לכם, אני הייתי בצבא, הייתי בבירות, בדרום בירות, כמעט נכנסו פנימה, זה הדבר לא פשוט. אם יצא לך זה צלף בקומה כלשהי, קומה עשירית, וצלף אחד, יכול להוריד פלוגה שלמה, אני אומר לכם. פלוגה שלמה. פיק פיק, כל כדור בראש. ואיפה יורים עליך, את בכלל לא יודע מאיפה. עיר! זה פשוט לעבור בית בית. ראי, מבצע צוק איתן, למה חושבים להיכנס לעזה? ברור שאפשר לכבוש אותה. המחיר מאוד יקר. לא רק חיילים, גם אזרחים. זה מלחמה מאוד קשה. כי סתם יעד מבוצר שיש בו יד, זה לא בא לכבוש. באים מטוסים, מפציצים, ארטילריה, מסתערים, כובשים. אבל עיר... גם שחיים באנשים והכל זה דבר קשה ביותר. אני מלחמת יום הכיפורים, הגעתי לעיר סואץ, עיקפנו אותה, כיתרנו והתחלנו להיכנס פנימה. עיר שלמה, כמו רמת גן, עיר עם עשרות אלפי, מאות אלפי אנשים. אתה יודע מה זה להתחיל להיכנס לעיר? דבר קשה מאוד. אתה לא יודע מאיפה יפגעו בך. לכן, לכבוש עיר, להשתלט עליה, זה דורש שבוא נאמר, יכולת בלתי רגילה, איזה גנרל, שמצליח עם הצבא שלו להיכנס, להילחם ולכבוש ולהשתלט על העיר. באמת, זה מגיע לו צלש ברמה מאוד גבוהה. מה אומר שלמה? אדם שמושל ברוחו, שולט בעצמו, נמצא ברמה יותר גבוהה מאותו גנרל שיצליח לכבוש את העיר. תחשבו רגע מה. איזה מעלה אדירה וחשובה היא שליטה עצמית. זה נכון לגבי כולנו. תרשו בשבילנו, צריכים לטפח את התכונה הזאת, לגדול בה, איזה דבר אדיר ונפלא זה. אני רוצה לסיים עוד כמה מילים על החשיבות העצומה של השליטה העצמית. תראו, אני רק אגע בקצרה בכמה נקודות. אמרתי, התכונה הזאת של הריסון עצמי בכל התחומים, אני חוזר זה כל פעם לא במקרה. אדם ששולט בעצמו, הוא שולט על כל דבר. לא רק על הפה שלו, על העיניים שלו, על המחשבות, אני לא ארחיב יותר מדי, כמובן, זה שליטה עצמית. הוא שולט על הכסף שלו. אני אומר לכם שאדם ברמה שליטה גבוהה, הוא לא מבזבז כסף, לא. הוא שולט על הארנק שלו. לא שהוא הולך פתאום מתחשק לו משהו, מה פתאום? הוא יודע על מה להוציא את הכסף, על מה לא להוציא את הכסף. הוא שולט במצב, הוא לא קונה דברים מיותרים. גם אנשים קונים, מוצאים סתם על שטויות, בשביל מה? למה? הם לא שולטים ברצונות שלהם. דבר נוסף, הנושא של הזמן, גם זה מדי פעם מדברים, שליטה על הזמן, שוב תשאלו אותי, זה אחד האתגרים הכי גדולים בחיים שלנו. איך להשתמש בזמן? שימוש נכון בזמן, זאת ברכה לא תתואר. לא תתואר. אני אומר את זה חד משמעית. אדם שבאמת ברמה גבוהה שולט על הזמן שלו בצורה נכונה, הוא אף פעם לא יהיה בלחץ, הוא אף פעם לא יהיה במצב שהוא לא מספיק דברים, אין כזה דבר. אני מזכיר לכם, באפסים כתוב שאלוהים הכין לנו מעשים טובים שנתהלך בהם. אלוהים לא בא להלחיץ אותנו, שנחיה חיים מאוד כאלה בדיכאון, שכל הזמן רודפים אחרי משהו, לא. חיים רגועים ושלווים. הוא יודע למה לתת זמן, למה לא לתת, ושהוא נותן זמן את המידה הנכונה, לא להגזים. לי יש שעון ביד, אני מסתכל על השעון. אני מודה ומתוודא שישנם מקרים נדירים שאני לא מסתכל על השעון. אם יצא לי פתאום להיכנס עם מישהו על שיחה לאמונה בישוע, אני לא מסתכל על השעון. זה הכי חשוב, לבשר לו, לתת לו עדות. לא נגיד, אני צריכה למהר, אני חייב ללכת, לא. זה הכי חשוב. אבל ככלל בחיים שלנו, כמה חשוב לשים לב, לנצל נכון את הזמן. אמרתי, באמת בצורה אחראית ונכונה. הייתי אומר ככה, בתחום הרוחני, אתם יודעים, אנחנו מדברים לא פעם על השקידה, זה דורש משמעת גבוהה. משמעת גבוהה. אנחנו מדברים על מצב להשתדל כל יום למצוא זמן. לא פעם בשבוע או שבועיים. אתם איזה, איזה משמעת זאת? אני לומד את דבר אלוהים. אני קורא, מתפלל, הוגה. אלה דברים חשובים ביותר. כל זה להיות בערנות רוחנית. אבל נדרשת משמעת מאוד גבוהה. האם כולנו מצליחים לעמוד בדברים האלה? זו שאלה שכל אחד ישאל את עצמו. מלכות אלוהים בראשונה, לפני כל יתר הדברים. ואכן אני אומר לכולנו, אם אנחנו באמת משתדלים, החלק שתלוי בנו, ואני חייב לחזור ולהדגיש, בלי עזרת ישוע, זה בלתי אפשרי, אני מסכים. אי אפשר. אדם לבד לא מסוגל להגיע לרמה הזאת. אבל הוא נותן לנו את רוח הקודש. כל אשר לחיים ולחסידות הוא נותן לנו. ואני אומר, בואו נשתמש ביכולות האלה שניתנות לו. אני אומר, זה זכות לא תתואר. לא תתואר. ומה תהיה התוצאה? כבר בעולם, בחיים האלה, אנחנו אנשים מאושרים, אנשים רגועים, אנשים מבורכים, טוב לנו, ולא פחות חשוב, אני מזכיר את כולם, בגלל שפרישות זה פרי רוחני, ככל שהפרי הזה ופירות אחרים גדלים בחיים שלנו, כפי שישו אומר ביוחנן פרק 15, תדבר, אנחנו מביאים יותר כבוד ותפארת לאבינו שבשמיים ולישוענו. אמן.